בכל מקרה, אז באמת אני רוצה קצת לשים את הדברים בתוך איזושהי מסגרת. אז אני אנסה לתמצת את הדרך שאותה עברנו בינתיים. זאת אומרת, יש ברמה הארגונית, לא יודע איך לקרוא לזה, יש קבוצה גדולה שהתחילה ועצרנו את זה באמצע, שמצטרפים לזהות השלישית. את הדף של הקווים, אני מניח שקראתם, בכל אופן שלחנו. יש קבוצה של מובילי דעה שרוב היושבים כאן שייכים אליה, אבל לא כולם. יש חלק שביקשנו שיצטרפו אלינו. כמובן מזמינים אותם גם להצטרף למובילי הדעה. ויש איזה ועד מנהל יותר במישור המעשי, ששם אנחנו מנסים לעשות את העבודה השוטפת יותר. כן, בין היתר הארגון של של הכינוס הזה. תודה לשרון שגם כן עזרה לנו. נפגשנו עם כל מיני גורמים גם כדי קצת להכיר, לפני שאני נכנס לפרטים, פשוט אני שם את הדברים במסגרת, נפגשנו עם כל מיני גורמים, גם נאמני תורה ועבודה, קצת דיברתי עם הרב סתיו ועם הרב נאוראי, זאת אומרת, אנשים מרכזיים שמובילים דברים בכיוונים רלוונטיים, נקרא לזה כך, וגם מהאגף החרדי, את מי שהצלחנו, הרגשנו שהוא מתאים והצלחנו לקבל את שיתוף הפעולה שלו, אז גם מהצד ההוא, וזה בעיניי, השילוב הזה בעיניי לפחות מאוד חשוב, ואני קצת ארצה לדבר על זה כאן. אז אני אתחיל עכשיו בעצם לגבי המהות, תוכן הדברים. הבעיות באופן בסיסי שעוררו את כל העניין הזה, זה שני סוגי בעיות. בעיה אחת זה בעיה, נקרא לה, כלפי פנים, איך נראית התורה, איך נראית חברה דתית היום. לא איך היא מצטיירת החוצה, איך היא נראית. זאת אומרת, האם היא פועלת נכון או לא פועלת נכון. הרבה תנועות מהסוג הזה, מטרתן אחדות, מניעת חילול השם, קירוב רחוקים, וכל דברים כאלה. אני אישית, ואני חושב שזה גם נכון לכל או לרוב, לכל המשתתפים פה, קודם כל, בראש ובראשונה, זה לא במטרה לייצר רייטינג החוצה, אלא השאלה האם באמת היהדות הדתית הולכת נכון. האם זה מתנהל בצורה שזה צריך להתנהל? זה סוג המרכזי בעיניי של הבעיות. כמובן שלזה נלווים הדברים איך שזה משתקף החוצה. יש מה שנראה היום, ועוד פעם, זה הכל בסופו של דבר איכשהו בא לידי ביטוי בפוליטיקה, אבל הבעיות הן לא בפוליטיקה דווקא, פוליטיקה משקפת אותן. אבל זה בא לידי ביטוי בפוליטיקה, כן, היום יש איזשהו חילול השם שאני לא מצליח לישון עם הסיפור הזה, שאני רואה איך היום נתפסת יהדות בעולם, לא רק בארץ. איך נתפסת יהדות? זאת אומרת, זה אוסף של קיצוניים, שמרנים, פרחחים, הייתי אפילו אומר, מתנהלים באיזושהי צורה, ועוד פעם, אני לא נכנס בכלל לשאלה למה אני מסכים ולמה אני לא מסכים, ובטוח שיש פה חילוקי דעות לגבי העניין הזה, אבל התמונה הכללית היא תמונה שנראית מאוד בעייתית. זאת אומרת, יש פה משהו, הסיפור הזה הולך לא למקום נכון, לפחות בנראות הציבורית שלו. עכשיו, הטענה בסופו של דבר אבל, ששורש הדברים מתחיל בדמותו של היהודי הבודד, האדם הפשוט. זאת אומרת, איזה דמות דתית אנחנו רוצים לראות, לחנך, לגדל, לעודד? בסופו של דבר, זה גם מה שיוצר את הנראות הכללית, הציבורית יותר. כן? איך אנחנו מתייחסים ברמה של פסקי הלכה? איך אנחנו מתייחסים למציאות של עכשיו? איך אנחנו מתייחסים, לא יודע מה, לטב למיטב תנדו, סוגיה שקצת התעסקתי איתה גם במישור המעשי. האם התקדימים מעיראק לפני 2,000 שנה, או מפולין לפני 200-300 שנה, זה באמת אומדן נכון למה שנשים חושבות היום? סתם, שאלה אחת מתוך 1,000. אוקיי? אבל זה רק הדגמה לזה שהבעיה, לדעתי לפחות, נמצאת גם במישור של ההלכה, פסיקת ההלכה. ואיך אנחנו מתייחסים למציאות גם במובן ההלכתי. שמרנות מול לא שמרנות אפשר לקרוא לזה, אבל זה שמות כלליים והם לא בהכרח אומרים הרבה. דוגמה, ביטוי נוסף לעניין הזה, כן, היחס לרבנות, או איך מתנהלת הרבנות, ומין ממילא, מה אמור להיות היחס אליה, הרבנות הראשית? כן, מה אמור להיות היחס אליה? יש פה, אני, תחושתי, כמובן, כל אחד ועמדתו, תחושתי האישית שיש פה איזשהו חלום של האנשים קשה להתנתק ממנו. הרבנות הראשית, ברב קוק, והדמות הדמות היהודית של מדינת ישראל, העסק הזה לא עובד, הולך ונהיה יותר גרוע משנה לשנה או מקדנציה לקדנציה, הופך להיות איזושהי נחלה פרטית של משפחות, של קבוצות, לא יודע, ממשהו פשוט, בעיניי זה ממש מזעזע, למרות שקצת התרגלנו לעניין הזה, והשאלה אם עד כמה בכלל צריך עוד להמשיך להתייחס למוסד הזה, או לתמוך במוסד הזה, או לנסות להיבחר למוסד הזה. כן, אפרופו העניינים של עכשיו.
זה
אוקיי, אז זה לא היה בתוכנית, אבל יש פה, כן. בכל מקרה, אז זה רק הדגמה לבעיות שדיברתי עליהן קודם. עכשיו בשטח, לאט לאט, ואנחנו עוד עדיין לא מכירים הכל, אבל לאט לאט מתברר לנו שיש הרבה מאוד התארגנויות וארגונים ופעילויות שהולכים בכיוונים כאלה, כל אחד לפי עניינו והשקפתו ותחום העיסוק שלו, ומבדלים זה מזה בשלושת הפרמטרים האלה, אבל עדיין התחושה היא שיש פה כן איזשהו כוח שהוא מאוד מאוד מבוזר. זאת אומרת, יש הרבה מאוד ארגונים, הרבה מאוד גופים, ובוודאי הרבה מאוד אנשים ברמה הפרטית, ואישים, גם אישים מובילים, שרוצים איזשהו כיוון אחר, פועלים למען כיוון אחר, אבל הסיפור הזה לא מתאגד. זאת אומרת, הוא לא מקבל נוכחות בשיח הציבורי, ועוד פעם, אני לא מדבר על פוליטיקה. פוליטיקה היא ביטוי. אני מדבר על השאלה של מה נראה בשטח, בשדה הדיון היהודי, כן? אז כמובן, נשמעים קולות לכל הכיוונים, ויש היום עולם פתוח, והרבה מאוד מאמרים נכתבים וקולות וכו', אבל בשיח הדתי, ברמה הזהותית, כמו שאני אגיע לזה עוד מעט, לא נראה שיש לדבר הזה ביטוי מספיק. והדבר הזה מוביל לאיזשהו סוג של, הייתי אומר, כשל שוק. הכשל שוק הזה בעצם אומר שהעולם, עולם הזהויות הדתי, מתחלק באופן מסורתי לשניים. כל אחד יש גוונים, אבל לשניים. יש חרדים ולא חרדים, נכון? אנחנו פה מדברים על העניין הזה. עכשיו, ההתחלקות הזאת במקורה התחילה כהתחלקות סביב השאלה הציונית. עד האם אתה בעד הציונות או נגד הציונות, כשבתוך הבעד ובתוך הנגד יכולים להיות כל מיני גוונים בכל מיני סוגיות שונות ומשונות, אבל בעצם זה קו פרשת המים שמחלק את הזהויות הדתיות. עד היום. זאת אומרת, העיתונים מתחלקים לפי זה, המפלגות, מוסדות החינוך, השידוכים, הספרות שאותה, הכל. זאת אומרת, יש פה איזושהי חלוקה מאוד ברורה כמעט בכל הפרמטרים סביב נושא שבעיניי הוא כבר מזמן לא רלוונטי. אני חושב שאפשר להסכים על זה, אבל לא יודע, אפשר לשמוע אחר כך מה אתם חושבים. השאלות הרבה יותר רלוונטיות...
אתה גאים סוכיחה שהוא עדיין רלוונטי.
לא, אני לא חושב. זה לא קשור דווקא לציונות, אבל אולי זה ביטוי. הדיכוטומיה הזאת, נדמה לי שמאוד מאוד מדורבנת או מעודדת על ידי שני הכתבים שמובילים את שני הצדדים. שני הכתבים שמובילים את שני הצדדים, בגדול, עוד פעם, מובילים את שני הצדדים, החרדים מול החרדלים, אפשר לקרוא לזה. זאת אומרת, השמרנים הציונים דתיים או הלא חרדים, אוקיי? ולהם מאוד נוח להגדיר את כל מי שלא שם כלייט. כן, בצורה מאוד, מאוד מאוד כללית. עכשיו נכון, יש גם לייטים, זה ברור, יש גם הרבה לייטים, אוקיי, הכל נכון. אבל הדיכוטומיה הזו שאומרים, או שאתה, הרי היום אפשר לקרוא במאמרים, השאלה אם אתה חרדל או לייט, אלה שתי האופציות, זאת אומרת, השאלה, זה, ככה זה מחולק. עכשיו, הדבר הזה קונה שביטה גם אצל אנשים שאני חושב שבאופן בסיסי לא היו מקבלים דבר כזה. אבל באופן בסיסי אנשים נאלצים להתמקם באחד משני צידי הדיכוטומיה הזו. את השאלה אם אתה חרדי, או שאתה לייט, חרדלי או חרדי, או שאתה לייט. זאת אומרת, חצי חרדים המינוחים קצת שונים, חרדים חדשים, חרדים מודרניים, אני לא יודע, יש שם חלוקות קצת שונות, אבל יש הרבה מן המשותף. וכתוצאה מזה נוצר כשל שוק. וכשל השוק הזה בעצם אומר שכל קבוצת הביניים הזאת, שחלקה לייטים אמיתיים וחלקה לדעתי לייטים לא אמיתיים, וחלקם מבינים שהם לא לייטים בכלל, למרות שמנסים למכור להם שהם כן, איכשהו עדיין ממשיכים להזדהות עם אחד משני הצדדים. אז אפשר לשמוע הרבה מאוד אנשים שהם בחיים לא היו חולמים ללכת או לקבל את מה שאומרים מי שהיום נקראים, לא יודע מה, רבני הציונות הדתית, או לא יודע, כל פעם כינוי אחר, אבל כל מיני אוסף חרדים שאומרים הלל ביום העצמאות. והם נחשבים רבני הציונות הדתית, זאת הכותרת הרגילה המקובלת בעיתונות, בתקשורת, ואני חושב שגם בתודעה של האנשים. זאת הכותרת המקובלת. למרות שהרבה מאוד מהאנשים לא רואים את הדמויות האלה כדמויות שאמורות להתוות את הדרך שלהם, אבל הוא אומר לי, טוב, אבל הרי אני ציוני דתי, אז אלה הדמויות המובילות. נכון, אני לייט, אני לא שייך לשם, אבל זה הבית כנסת שאליו אני לא הולך. אוקיי, זה היה כמו הבדיחות הידועות. זאת אומרת, והחלוקה הזאת, הדיכוטומיה הזאת שכל כך עמלים להטמיע אותה, בעיניי ירסנית. ירסנית לא כי אין ציונים ולא ציונים. יש ציונים ולא ציונים, אבל בהרבה מאוד מהמקרים מדובר באיזשהם הבדלים תיאולוגיים שספק רב מי יכול לשים עליהם את האצבע ולהגדיר אותם היטב, וברמה הפרקטית אני חושב שאחוז לא מבוטל מבין מה שמוגדר כחרדים למשל, אני לא רואה שום הבדל ברמה הפרקטית בינם לבין ציונים דתיים מהמרכז, גוש עציון. מדבר, יש פה שני ראשי ישיבה של גוש עציון. כן? מה בעצם ההבדל? בסדר, אז הם אומרים הלל, והם לא אומרים הלל, ואלה כן אומרים הלל, אלה הם כיפה סרוגה ואלה הם כיפה שחורה, הם לא מתחתנים אחד עם השני, והולכים לבתי ספר שונים. אבל מבחינת התוכן, האנשים האלה בסך הכל, חלקם הגדול, חושבים שכן היו מתגייסים, לולי כל מיני מגבלות חברתיות ואחרות, גם חושבים שנכון להתגייס. האנשים האלה גם מאמינים בזה שצריך ללמוד לימודים רחבים יותר, לימודי ליבה או לא משנה, הכשרה מקצועית, חלקם מאמינים בהשכלה, אני פוגש לא מעט כאלה, חלק מהם גם יושבים פה, אבל אני חושב שזה ציבור הרבה יותר רחב ממה שרואים אותו, אני כבר עוד מעט, ולכן התחושה שלי זה שהקבוצה הזאת בעצם לא, בגלל קשר לשוק הזה לא מקבלת ביטוי. לא מקבל ביטוי, עכשיו יש המון התארגנויות והמון כיתורים והמון זה שאנחנו לא מרוצים מזה ולא מרוצים פה וכל אחד עושה פעולות ויש אנשים שעושים פעולות מבורכות, הכל טוב, זה לא מתחבר לאיזושהי אלטרנטיבה אחרת. משהו שיציע אלטרנטיבה לשני הצדדים האלה שבעצם לוקחים את המונופול על המפה כולה. עכשיו, למה זה לא מתחבר? משתי סיבות עיקריות. אני חושב. סיבה אחת, זה יש ארגונים שפועלים בתחומים האלה, ההתארגנויות והארגונים שפועלים, יש להם בדרך כלל, לא לכולם, אבל בדרך כלל יש להם מטרות ספציפיות. יש ארגון שמטרתו לקדם את מעמד האישה, נגיד קולך למשל, אוקיי? שעכשיו כבר התחברו, אבל נגיד באופן כללי. לא משנה, אחרים יש להם מטרות כאלה, מטרות אחרות, גיור, עיתים, כל מיני דברים מסוג הזה. זה מטרות ספציפיות, מאוד חשובות, הכל טוב וכל נכון, אבל זה לא משהו שבאמת יכול לייצר אלטרנטיבה זהותית לצדדים. והדבר השני זה הקוצי היוד. זאת אומרת, אני לא יושב עם ההוא כי הוא מדי רפורמי בשבילי, ההוא לא יושב איתי כי אני מדי רפורמי בשבילו, לא משנה, כל אחד והניואנסים שלו, ויש הבדלים, וההבדלים האלה לא תמיד, לא נכון לזלזל בהם. אבל השאלה, האם מספיקים לנו ההבדלים האלה על מנת להצדיק את המחיר שאנחנו משלמים? המחיר שאנחנו משלמים זה שכל הקבוצות האלה שבסך הכל יכלו ללכת יחד תחת מטריה אחת, עם כל הגוונים באמצע, בלי לוותר על הגוונים, אבל תחת מטריה אחת, והם לא מצליחים לעשות את זה בגלל קוצי היהודים, ולכן הם בעצם לא קיימים בשטח. הם לא קיימים בשטח בשיח הציבורי, בוודאי לא בפוליטיקה, אז היום כבר מצביעים למפלגות אחרות, לא דתיות בכלל, אבל זה בעצם אומר שהם לא מצליחים לשים על המפה אלטרנטיבה לשני הצדדים. כמובן, מיד אומרים שכל מי שהוא לא כזה, אז הוא שמאל והוא לייט וכל מיני תיוגים כאלה, לפעמים נכון, לפעמים לא נכון. אבל זה תיוגים שמטרתם בעצם לוודא שלא תצמח אלטרנטיבה שלישית. אם אתה לייט, אז אתה כמוני רק לייט. אתה אפור, אתה לא שחור. אבל לא, אני רוצה להיות ירוק. לא, לא, לא אפור. זאת אומרת, עכשיו, זה לא אומר שאם אני ירוק, אני מפסיק להיות ציוני דתי או מפסיק להיות חרדי. כל אחד בהשקפתו. אבל השאלה האם את הזהות שלי אני מעביר סביב הנקודות האלה. דוגמה של הבחירות לרבנות היא דוגמה סופר מייצגת שגם עולה היום מחדש. כל הזמן מדברים על איחוד הכוחות הציוניים דתיים. איחוד סביב מה? סביב להגיד הלל ביום העצמאות? זה הדבר היחידי שמחבר אותם. השאלות שבאמת הרבנות מתמודדת איתם זה שאלות שלא קשורות בשום צורה לציונות. הן קשורות לשאלה של מודרנה, הן קשורות לשאלה של מעמד האישה, הן קשורות לשאלה של איך תופסים את ההלכה, כן, במובן יותר גמיש, פתוח, מעודכן, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, כל השמות האלה לא מוצלחים, על זה בעצם מתעשים הוויכוחים. עכשיו, על זה הקואליציות האמיתיות זה בין חרדים לבין חרדלים. זה הקואליציה הטבעית. ומי שעומד בצד השני, כן, הרב סתיו, בבחירות הקודמות לרבנות, אז תמיד אומר, אוי, איך לא הסכמנו להתאחד ולכן הרב סתיו לא נבחר. לא הסכמנו להתאחד סביב מה? התאחדו בדיוק מי שחשבו אותו דבר. ואכן, הוא היה במיעוט מזהיר ולא נבחר. הוא לא נבחר בגלל שהוא באמת במיעוט. אבל הנהי הזה שהיה אחר כך, משקף את העובדה שיש פה תפיסה לא נכונה של המציאות. תפיסה לא נכונה של המציאות, שהוויכוחים הם עדיין סביב ציונות. האם כן ציונות או לא ציונות. עכשיו, החיבור עם החרדים, בעיניי, הוא מאוד חשוב מעבר לזה שהבעיות שסובלים מהן שם, והבעיות שסובלים אצלנו, הן מופיעות בצורות שונות, אבל יש הרבה מן המשותף, אבל יש לו חשיבות מאוד גדולה לעצם המהלך. כי אם אנחנו באמת מסכימים, ועל זה נשמע מה אתם אומרים, האם אנחנו באמת מסכימים שהמהלך הזה צריך לעבור עכשיו לצעד הבא, ולייצר איזושהי זהות אלטרנטיבית שסביבה אפשר להתאגד, שכל הקבוצות האלה יפעלו תחת המטריה שלה, ויגידו, לא, אנחנו לא זה ואנחנו לא זה, אני ציוני דתי, אני חרדי, אני לא משנה, כל אחד משהו, הכל בסדר. אבל זה לא הזהות שלי, זאת לא קבוצת ההתייחסות שלי, אלא אני גם כזה, אני גם לובש מכנסיים, אני גם עושה כל מיני דברים, יש לי גם משקפיים. אז מה? זאת אומרת, השאלה, סביב מה מתאגדים? זאת אומרת, מה באמת מובילים? ובעניין הזה אני חושב שהחיבור עם החרדים הוא מאוד חשוב, כי בעצם אם אני מסתכל על זה כמערכת צירים שאני מסובב אותה, זאת אומרת, במקום המאבק בין ציונים לבין לא ציונים, כשפה ופה יש מודרניים ולא מודרניים, מודרניים כשם כללי, אתם מבינים מה הכוונה, מודרניים ולא מודרניים גם פה, אז אני מסובב את מערכת הצירים, ובעצם הוויכוח הוא עכשיו בין מודרניים ולא מודרניים, שיכולים להיות חרדים או לא חרדים. זה הוויכוח האמיתי היום, הרי על זה בעצם מתנהלים כמעט כל הדיונים בשיח הדתי, יחסי דת ומדינה, אבל גם בשיח הפנים דתי. הדיונים הם על זה, לא על ציונות. אז למה צריך להישאר עם ההבחנה הזאת? ולכן החיבור עם החרדים יש לו ערך טקטי, מעבר למהות, שהיא גם אישה מאוד חשובה. יש לו ערך טקטי מאוד חשוב, אם מקבלים שבאמת זה אמור להיות הכיוון. זאת אומרת שצריך לייצר איזושהי זהות אחרת. בסופו של דבר אני רק רוצה לומר, לסיים במשהו אחד. אני מגדולי המקטרים. אני מניח שיושבים פה עוד כמה כאלה שנהנים לקטר. העולם שלנו, לדעתי, העולם היהודי הדתי, היום במשבר נוראי. במשבר נוראי, החילול השם שנוצר הוא מטורף. אבל כמו שאמרתי קודם, אני מדבר גם כלפי פנים. עד כמה אנחנו באמת חושבים נכון, פועלים נכון, עובדים נכון. עד כמה אנחנו שומעים את הדברים הנכונים. איך אנחנו שומעים את הרבנים שמובילים את הכיוונים האלה ותצילנה האוזניים. ואיכשהו כל אחד מאיתנו עוסק בעיסוקיו, וכולנו אנשים מאוד מאוד עסוקים, ואין כוח, למי יש כוח עכשיו ללכת למהלכים חברתיים גדולים ולייצר זהות, מה עכשיו יהיה כיפה שחורה, סרוגה וסגולה, או הצמיד הזה של גוש קטיף, לא יודע, צמיד, איזה זהות של, כן, איזה ביטוי חיצוני של הזהות השלישית. לא יודע, אולי גם את זה צריך, אבל קשה, זה דבר שמצד אחד לא מוגדר היטב, לייצר זהות זאת לא מטרה מוגדרת שאני רוצה להעביר חוק כזה או להעביר חוק אחר. מצד שני, אני חושב שהעברת חוקים היא חשובה מאוד, היא לא תעשה את העבודה. וזה לא יעשה את השינוי. ולכן צריך לחשוב, א', האם זה נכון שצריך לייצר זהות אלטרנטיבית, במובן שדיברתי עליו כאן, לא לוותר על תפיסות עולם. במובן שדיברתי עליו כאן, התאגדויות על בסיס שונה, וב', איך עושים את זה, איזה מטרות מציבים את זה, ואיך מתקדמים לקראת העניין הזה, וג', כמה אנחנו נרתמים לעניין הזה. וכמה כל אחד מוכן באמת להירתם במגבלות העיסוקים, כולנו עסוקים, אבל להירתם, זאת אומרת להירתם, אפילו כשכבר יוזמים משהו, אז להשתתף. בסופו של דבר, אנחנו אלה שנמצאים היום בקו החזית. אם יש חזית, מי שמסכים שיש חזית. מי שנמצא בקו החזית היום זה אנחנו. אשא עיניי להרים, תמיד הסתכלתי על ההורים שלי, באיזשהו שלב אמא שלי ברוך השם עוד קיימת, אבל לאט לאט אנחנו מגיעים למסקנה שאין לאן להסתכל. זהו, עכשיו כבר אנחנו שם, ועכשיו מסתכלים שם, מסתכלים מלמטה אלינו. ועכשיו, התביעה היא עלינו. אנחנו צריכים להרים את הנטל ולנהל את העניין הזה. ובסופו של דבר, יש פה משימה מאוד חשובה לאיפה התורה, לאיפה היהדות הולכת. והיום זה דבר אקוטי, זה משבר מטורף. ואנחנו כולנו בשקט. אנחנו כולנו בשקט, לא באמת מוכנים לעשות איזושהי פעולה ציבורית, להזדהות, להגיד אני פה ואני לא מסכים מזה, לעשות פעולה לעומתית, ולא תמיד עם האחדויות האלה שתמיד בסוף נגמרות עם זה, שכולנו מאוחדים, אבל גדולי הדור הם תמיד אותם גדולי הדור, ואנחנו כולנו מאוחדים איתם. אפרופו הרב הבחירות לרבנות שהיו עכשיו, או שעומדות להיות, וכן הלאה, וככה זה נראה. ואם אנחנו נמשיך כל אחד להפטיר כדי אשתקעת, ועוד פעם כל אחד במשימותיו מאוד חשובות, הכל נכון, בסופו של דבר, אני חושב האשמה היא עלינו. אבל אנחנו צריכים לקום ולעשות לעשות מעשה. בלי זה שום דבר לא ישתנה. אין מישהו אחר שיעשה את העבודה. אין מישהו שיעשה את העבודה. אני נורא שמח לשבת ולכתוב לי הגיגים, אני פילוסוף, הכל טוב, מה אכפת לי מהעולם? העולם רק מפריע. הוא נותן נפקמינות. זאת אומרת, יש נפקמינות לכל הגיגים, כי העולם קיים. אבל זאת הצדקה היחידה שלו. בסדר, אבל בסוף, יש פה דברים, הנפקמינות לא הולכות לכיוון הנכון. ומישהו צריך לעשות את זה. ואני חושב שאולי, אם נצליח בחדר הזה לייצר את ההתחלה של מהלך שהולך, אם נסכים שזה הכיוון, עוד פעם, נשמע אחרי זה את האנשים, שזה הכיוון ולשם צריך ללכת, ומוכנים גם להירתם, אני מקווה שאולי משהו יקרה פה.
תודה רבה, אנחנו נתחיל, אז עכשיו אורן מכבד את המצלמה.